אז שלום, אנחנו, אני יותר נכון, כי אפי היום שוב לא יכול להגיע, נמצא פה עם ברק נווה. ברק, אתה יכול להגיד שלום?
שלום.
או, הנה בדיוק. אני וברק מכירים כבר 5 שנים כמעט, נכון? עבדנו בסנאפטו, שנקנתה על ידי פייסבוק, ואתה עברת לכאן, זה היה הסבב השני שלך.
כן, זה היה הסבב השני שלי כאן.
מתי היה הסבב הראשון? ואני אשתה קצת מהיין. כן.
הסבב הראשון היה בשנות 2000 העליזות, קצת לפני שנות 2000, במהפכת ה.com.
היית פה כשהתפוצצה הבועה?
לא, כשהתפוצצה הבועה כבר הייתי חזרה בארץ.
אצלך התפוצצה קודם?
אצלי, זאת אומרת, מה שקרה שהיינו פה, קיבלנו תיאבון לעשות סטארט-אפ.
מי זה אנחנו?
למעשה חבר שלי מהצבא.
קודם כל, אני חייב לעצור אותך, נראה לי שהאוזניות שלך הפוכות.
באמת.
יש לי הרגשה, כן, תהפוך אותם, אתה תשמע הרבה יותר טוב, לדעתי, אבל אני ארגיש לך יותר נוח. כן, ימין שמאל, שמאל ימין. כתוב על זה?
כן.
אני לא ידעתי. יכול להיות שאצלי זה הפוך. אולי אתה יושב הפוך ממני. זהו, אז אמרת, אתה וחבר שלך מהצבא.
כן, אז חבר שלי עבר לפה עוד קודם. אשתו קיבלה איזשהו ג'וב, אחת החברות פה, ואחרי שהוא היה פה, ותקופה מסוימת, הוא גם כן קיבל תיאבון לסטארט-אפ.
הוא היה
סטי-הום דאדל קצת, והתחיל לעשות כל מיני דברים, ואז הוא השתלב באיזשהו סטארט-אפ שהיה פה, ואני, שמרנו על קשר, אז הוא אמר לי שזה מתארגן, הצליחו לגייס כסף, ושאני מוזמן לבוא, ואז הגעתי.
אז איך הגעת? זאת אומרת, אתה צריך ויזה, לא?
כן, אז הסטארט-אפ הזה הוציא לי את הוויזה, את ה-H1B, וככה זה...
אוקיי, אז תאר לי את שנות הבועה העליזות.
שנות הבועה העליזות, אני חושב שעכשיו אנחנו קצת דומים לתקופה שהיה אז.
אוקיי, אבל תן לי בכל זאת פרטים.
אז נגיד, אתה נוסע על ה-101, ואחד מהשלטי חצות אתה רואה תמונה כזאת של BMW Z3, אני חושב שזה היה דגם, עם מפתחות כאלה מתנוססים, שזה הסיין הבונוס.
וואלה.
כן. כן,
אני לא חושב שאנחנו שם עדיין.
האמת שאנחנו שם במספרים.
אני חושב שאנחנו, שמישהו היום בוואלי נותן סיין הבונוס של 70-80 אלף דולר?
כן, זה כמה שזה עולה הרכב.
סדר גודל, נראה לי, כן.
אני חושב שנותנים אפילו יותר מזה.
באמת?
כן.
אני בדיוק שמעתי באחד הפודקאסטים איך אתה יכול לממן לעצמך טסלה ולשלב את זה עם איזה השקעת נדלן, והאמת זה רעיון די נחמד.
איך זה עובד?
לא ירדתי לעומקו של עניין, אבל הרעיון הוא כזה, אומר, טסלה חדשה עולה, לא יודע כמה, 90 אלף דולר? אומר, קח את הכסף הזה שהיה לך, קנה למעשה בית עם משכנתה, באיזשהו מקום, אתה יודע, אחד מהחורים האלה, אטלנטה, טנסי, לא יודע, איפה שאתה יכול למצוא, בווגאס, בית בסכום הזה, זאת אומרת, אתה שם out of pocket 30, סדר גודל, 30, 40, אתה מזכיר את הבית ב-800, אתה משלם על זה 400 ומשהו, זה מה שיוצא לך משכנתה, נשאר לך בעד 300 דולר, שזה הליס למעשה שעולה לך לקחת אוטו בסדר גודל הזה. אולי עולה לך קצת יותר, אבל המספרים בגדול מתקרבים לזה. וכיוון שהוא היה גם עצמאי, אז הוא, אתה יודע, הוא יכול להזדקות על הכסף של האוטו, והוא מזכה גם על חלק מהמשכנתא, ולמעשה כל כמה שנים הוא מחליף אוטו. המתמטיקה מאחורה לא ממש נהירה לי, כמו שהסיפור הזה, אבל זה היה די מעניין. אוקיי, אז הייתם פה, מה היה הסטארט-אפ שלכם אז?
זה היה סטארט-אפ שקשור לתעשיית ה-EDA, זו התעשייה יותר מסורתית של חומרה התוכנה.
מה זה עושה?
זה היה מין קופסה כזאת שאתה יכול לחבר אליה צ'יפ אמיתי, והמעגל עצמו היה וירטואלי, הוא היה כתוב ב-Verilog. בעצם היה אפשר להפעיל את המעגל, למרות שאין מעגל. דוגמאות שבהם זה עוזר זה שיש לך, נניח, אתה רוצה לפתח כרטיס, אין לך את הכרטיס עדיין, אבל אתה יודע איזה פרוססור אתה הולך להשתמש. ואז אתה יכול כבר להתחיל לפתח לו תוכנה.
טוב, זה היה קצת משעמם.
זה היה קצת משעמם, כן, נכון. לא, האמת שהתלהבתי מאוד, אבל בתקופה שעבדתי על זה, זה לא היה העבודה שהיא הכי שאני אוהב לעשות, כי היה מאוד לואו לבל.
ואז...
הסמבלר וזה...
ומתי נשבר לך מזה?
זה היה מין כזה... זה לא היה סופר נשבר כמו שהחלטנו לעשות סטארט-אפ, החבר שלי ואני. וזה גם היה פחות או יותר במשבר גיל ה-30, אמרתי, אוקיי, אני צריך לחזור לארץ, כי אני לא אמצא פה דייט.
הבנתי. ואז חזרת לארץ ומצאת דייט.
ואז חזרתי לארץ, ובסוף גם מצאתי דייט, כן.
יש משהו שאתה מצטער שלא עשית לפני החזרה?
לא, אני חושב, הסיפור של החזרה לארץ היה ככה. אני, זה לא, זה הייתה החלטה שהתקבלה ממש, השיקולים, האם לחזור או לא לחזור, או לחזור יותר מאוחר, או לחזור עכשיו, היו, עברו בראש. אבל אז נסעתי לאיזה ביקור בארץ, והייתי תקוע ביום שישי, באחת וחצי בלילה, בפקק באמצע תל אביב.
נו.
ואמרתי, אך, אני חוזר. זהו.
כי מה? כי פה אין פקקים באמצע תל אביב, באמצע הלילה.
כן, פה אין פקק, פה אין שום דבר באמצע הלילה, אז, ולא רק זה, פה אני כבר הסתכלתי, יצא הסרט אז באותה תקופה, משהו טרומן שו.
כן.
ואיכשהו החיים פה נראו לי ממש כאילו אתה חי בטרומן שו, בלי שהכל עבד טוב, ידעתי שלוקח לי בדיוק 8 דקות להגיע מהבית עד לעבודה, וכל יום אני מסתכל, יום זה 8 דקות, 8 דקות, חיכיתי שיהיה 9, שיהיה 10.
איפה גרת?
גרתי בסניבל.
ועבדת ב?
בסנטה קלרה, מעבר לכביש.
הבנתי. טוב, נו, זה היום גם 8 דקות.
אבל זה, אתה יודע, 8 דקות, בארץ אין כזה דבר שמונה.
בטח שיש, אתה יכול לגור בפתח תקווה ולעבוד בפתח תקווה.
כן, אבל זה יהיה יותר, יהיה יותר וריאציה.
אותה רמת עניין.
יהיה יותר וריאציה, יהיה, פעם אחת זה יהיה 15 דקות, פעם אחת זה יהיה 8 דקות, זה כל יום יהיה אחרת.
הבנתי. אז חזרת לארץ, התחתנת, וספר קצת על סנאפטו, ש... נקנתה על ידי פייסבוק בסוף.
כן, אז סנאפטו פגשה אותי בזמן שהייתי בחברת SAP, וסנאפטו פגשה אותי דרך רן. רן
מקבי שהקים את החברה.
רן מקבי שהקים את החברה.
הוא אגב אמר שכשאתה הצטרפת, זה היה הזמן שנפל לו הלב לתחתונים.
זהו, הוא אמר לי את זה רק לאחרונה, אני לא ידעתי את זה. כן. אני לא ידעתי את זה.
אז הוא אמר, פתאום יש משפחה.
כן.
צריך, אחד מעובדים יש לו משפחה שצריך לתמוך בה.
כן, משפחה וזה, וילד עם צרכים מיוחדים, זה היה, אני מניח, אני יכול לראות איך זה בדיעבד יכול להיות.
כן, לחץ.
לחץ, כן.
כן. אז,
זהו, אז רן, אמר, רן הראה לי את הרעיון, ואני לפני זה, אני שיחקתי קצת באפליקציות לטלפונים, פיצ'ר פונס, ניסיתי לעשות כל מיני דברים שלא עבדו.
אז סנאפטו לטובת, יש לנו בסך הכל 3 מאזינים, מתוכם 2 לא יודעים מה זה. סנאפטו פיתחה אפליקציות לטלפונים טיפשים. זה כל הטלפונים שהם לא אנדרואיד או אייפון.
כן, טלפון שקדמו לזה.
כל הנוקיות, הבריקס האלה.
אז זהו, כל העולם באותו הזמן התרגש מזה שהכריזו על אייפון ו... ואמרו שבעצם, וקברו אותנו, ואנחנו התמקדנו בשוק שהיה בעצם קיים באותו הזמן, לא השוק שהולך להתהוות, לא השוק העתידי.
אתה יודע, אתה יודע אם סיפרתי לך פעם איך אני הגעתי לסנאפטו, אז אני אספר לך. הרבה לפני סנאפטו, כשאחי שר עשה את הדוקטורט שלו בסטנפורד, ראיתי פעם ראשונה את פייסבוק, עוד לפני שהיה פתוח לקהל, וישבתי אחוז הלם. ממש הימם אותי, ישבתי עם האקאונט של אחי, ופשוט הסתכלתי לאנשים, עברתי פרופיל אחרי פרופיל אחרי פרופיל, ואמרתי, זה פשוט מאפנט, גם לעשות סטוקינג, וזה פשוט מאפנט, ואז ישבנו בארוחת צהריים בהמילטון, יש שם איזה דיינר כזה מגניב, ובצד השני של החוב היה כתוב פייסבוק, ישבתי לארוחת צהריים עם אחי ועם עוד איזה מישהו שאחרי זה עשיתי את עוד עסקים, ואמרתי להם, תקשיבו, אני הולך, ניהלתי בזמנות הפיתוח של בסנדיסק, ואמרתי, אני מתפטר ואני הולך לעבוד בפייסבוק. ושניהם אמרו לי, גם שר וגם אותו אחד שאני לא אנקוב בשמו, אמרו לי, תקשיב, זו חברת בועה. חברת בועה, חברת אתר, על מה אתה מקשקש, אתה דירקטור, וכולו, מה אתה... והקשבתי להם ואמרתי, אתם צודקים, אתם יודעים מה? אתם צודקים 100%. נריץ קדימה, אותו בחור שאמר לי את זה, עשיתי יחד איתו איזה ביזנס, ובתור הביזנס הזה גם הייתי נותן קונסלטינג, ובתור אחד מהקונסלטינג מישהו הפגיש אותי עם רן, ובתום פגישה של איזה שעה עם רן, רן אמר לי, בוא נדבר קצת עוד, דבר עם מיכה וברק, שזה אתה. Mm-hmm. זה נהיה איזה פגישה, אני לא זוכר אם אתה זוכר, זה היה 4 שעות שפשוט פתחתם לי את ה... לא נעים להגיד את התחת. ואז חזרתי למשרד ואמרתי לו אותו בחור שאז אמר לי, אמרתי לו, תגידי, אתה שמעת על הסנאפטו? אמר לי, תקשיב, איזו חברה מחורבנת עם טכנולוגיה אנטיקה, בחיים לא יצא מזה כלום, ואז אמרתי לו, אני עוזב. והשאר זה היסטוריה. אבל חזרה לכאן, אז תגיד, היית פה עד שנת 2000, מאיזה שנה?
אז הייתי עד שנת 2000, מ-99, אני חושב שזה היה שנתיים.
היית שנתיים.
כן.
ועכשיו בסבב הזה אתה פה כבר, אנחנו כבר פה ארבע שנים.
שנים, כן, כן.
בוא אחר חמש.
בוא אחרנו חמש, כן.
כן, נכון. אתם ארבע וחצי, אני שלוש וחצי. מה ההבדל?
אחר לגמרי.
טוב, עזוב, תכף נדבר על זה שיש לך משפחה.
משפחה ולא משפחה, כי זה ההבדל תכלס. זה ההבדל.
הבנתי. אבל עדיין הכל סגור בלילה.
עדיין הכל סגור בלילה, אבל אתה יודע, יש לי ילדים, יש לי פחות כוח.
איך היין, אגב?
היין די מתוק, אני חייב להגיד.
אתה לא אוהב?
אני מעדיף יין לא מתוק, אבל.
אני מאוד מחבב מתוקים. לא יודע למה. אבל זה כבר עולה לי לראש.
זהו, עולה לראש מהר.
אז תכף נדבר שטויות. יפה, אז משפחה. אז יש לך בן ובת?
בן ובת, והם, וזה משנה את העובדה, את הדברים, כי יש לך מספיק ריגושים ומספיק וריאנס בבית. אתה לא צריך עוד, אתה שמח שלוקח לך 8 דקות להגיע מהבית לעבודה.
כמה זמן לוקח לך עכשיו, אגב?
האמת שעכשיו לוקח לי, לא, גם כן, לזה רבע שעה.
רבע שעה?
כן.
חיים דבש, אני מגיע, אני בזמן האחרון לוקח לי שעה, לכל כיוון. נורא.
נורא.
זה, אוקיי. אז יונתן בן?
יונתן בן 10.
ונומי?
בת, עוד מעט בת 8.
ואיך הולך? איך הבית ספר?
גם וגם, זה גם וגם.
יש למה, אתה יכול להשוות את זה למה שהיה בארץ?
לא.
לא.
לא, אין, זה שונה מאוד.
אז בוא תתחיל להשוות.
בוא, אז...
אז אתה כן יכול להשוות, אבל יש, אבל אתה השוואה גרועה.
כן, זה מאוד שונה. בתי ספר, אם אתה נכנס אליהם, קודם כל אתה מקבל שוק, משווה את זה לבית ספר שאני גדלתי בו. אז אני אומר, אוי, כאילו, איפה גדלתי?
איפה גדלת?
כן, אז זה כאילו...
או, השנה הייתה 55, כן.
אז זהו, אז... אז כל הפסיליטיז מאוד מאוד טובים, ויש להם שני מורים על איזה 20 תלמידים.
רגע, בוא נתחיל עם השאלה ששאלת. איפה גדלת?
גדלתי ברמת הגולן.
ברמת הגולן?
ברמת הגולן.
עוד לא החזירו אותה?
לא יודע, אני חושב שלא.
הבנתי. ואיפה למדת?
ולמדתי שם באיזשהו בית ספר מקומי.
אתה והעיזים?
אני והעיזים, כן.
אוקיי.
זהו, אז כשאתה משווה את זה, למה עשינו בבית ספר, ומה עשינו אחרי השעות של הבית ספר. אתן לך דוגמה.
תן לי דוגמה.
אחד הדברים שהיינו עושים אחרי הבית ספר, זה הולכים וגונבים דברים.
מה זאת אומרת?
סתם הולכים וגונבים דברים. זה מתחיל מלגנוב, אתה יודע, לקטוף את הפירות מהעצים של השכנים, שלא היינו אמורים לעשות.
אוקיי.
ואתה יודע, עם הזמן אנחנו משתכללים ומעלים את הבר, אז... הגענו לגנוב קצת דברים מהמקולת, ולעשות כל מיני דברים כאלה.
זה נשמע כאילו גדלת בראשון.
אתה יודע, היה לנו כאילו...
תגיד, אתם חיברתם שני ברגים דרך איזה אום, ומילאתם את זה בראשים של...
בכדורים.
לא בראשים. מאיפה הלכנו כדורים?
אז רמת הגולן, הכל, רמת הגולן זה מטווח אחד גדול, אז אתה מוצא כדורים.
אנחנו בראשים של גפרורים.
אז כן, אז ראשים של גפרורים זה עשינו לפני שראינו, שידענו את... את טובו של החומר נפץ.
אוקיי.
אז הדרך היותר טובה זה לקחת את הדבר הזה, לקחת שני ברגים, שני אומים,
שני ברגים.
שני ברגים ועם אום באמצע, ולשים אבקת שריפה ככה בין, ולזרוק את זה איזה אבן. איך לא נפגענו מזה, אני לא יודע.
כן, זה די מטופש. אני זוכר שהיינו בכל מיני הבטחות, לא הבטחות, איך זה נקרא, התנדבויות האלה בבית ספר. גדנה, כל הקשקושים האלה. אנחנו לקחנו בזנתים ומלאים אותם ב...
או וואו.
כן, לא יודע, פשוט לא נהרגו. יכול להיות שהיו נהרגים, פשוט לא היה פחות...
פחות מדיה.
פחות מדיה. כל הזמן היו נהרגים ו... אוקיי, אז הבית ספר, אז מה היה בבית ספר?
גם, אגב, זה לא רק כדורים של... זה לא רק היה שם... כדורים של M16, היו שם גם כדורים של מגים. אז החבר'ה היו מוצאים כדור, נגיד, מין כזה, כדור של מג.
כן.
מפרקים אותו, זה נותן לך הרבה, הרבה זריקות של הברגים.
כן. אבל נחזור לבית ספר עצמו, אז מה, זה באמת היה איזה בית ספר כזה של עיזים וזה, או שגם היה מגמה מיוחדת?
לא, בית ספר היה בסדר, אני חושב, אני יודע, במושגים של מה שהייתי, אז כאילו הוא לימד אותי קצת פה ושם. הוא חשף אותי למחשבים, אז אני חייב לתת לו את הקרדיט לזה.
אוקיי. ואז, רגע, אתה ממרמניק, נכון?
כן, אבל אני ידעתי, אני התחלתי לתכנת בגיל יחסי צעיר, אני חושב בכיתה ד', כיתה ד', איזה גיל זה?
10?
10, כן, משהו כזה, כן. משהו כזה, היה איזה חוג מחשבים, חוג העשרה כזה, ואיך שהתגלגלתי לה.
קומודור, עשיתם ספרייטים?
לא, זה היה על...
CBM?
TRS 80. TRS 80, זה היה ממש...
זה עוד לפני זמני.
כן, זה לפני הוויק 20, זה לפני הכל.
כן. אוקיי, אז אתה מגיע פה, והבית ספר של הילדים, אתה אומר, משוכלל הרבה יותר.
משוכלל, משוכלל במין שכלול כזה ישן.
אוקיי. איזה בית הספר?
אז בפאלו אלטו.
אוקיי.
וזה בית ספר שהוא, יש לו לוח אוטומט, לוח דיגיטלי ועוד כל מיני דברים כאלה, שמצד אחד זה חידושים, אבל השיטה עצמה היא אותה שיטה ישנה...
של שינון?
של לא יודע איך להסביר. זה לא שהילדים לומדים בעצמם, זה לא, זה...
רגע, אני אשאל אותך משהו אחר. אתם גרים בפאלו אלטו?
כן.
אתם גרים בפאלו אלטו. וההבדל הוא מטורף בסחירות בין פאלו אלטו לסניבל. אתה משלם, לדעתי פי שתיים ממני.
יש מצב. יש מצב.
בסדר גודל. אני משלם קצת יותר מ-3,000. באגרות בודדות יותר מ-3,000.
כן, אז זה פחות או יותר סדר גודל.
כן, אז איפה הסופט ספוט שבו שווה לגור בפאלו אלטו? כמה ילדים אתה צריך שיהיה לך בחינוך ציבורי כדי שלגור בפאלו אלטו ישתלם, או חינוך...
אני חושב ששני ילדים. שני ילדים כבר זהו, גמרת, זה כבר... ילד אחד אתה אומר...
לא, כי בתי הספר פה הם טובים. הם טובים, אתה יודע, 8-9, יש גם איזה 10, אני חושב, בקופרטינו.
כן. באמת אני לא יודע כמה זה באמת, כמה ההבדל הוא מאוד חשוב, בייחוד בגיל הצעיר. זה נכון שהבית הספר מאוד מאובזרים. אני חושב שהתקציב של הבית ספר של הבת שלי זה משהו כמו 80 מיליון דולר לשנה.
80 מיליון?
כן, אני נפלתי מהכיסא ששמעתי את הדבר הזה.
ואיך אתה תורם כסף?
זהו, הם רוצים תרומות בנוסף.
נו, זה הפתיע אותי עכשיו, אני חייב להגיד לך, בתור ישראלי קמצן, אמרתי, אני משלם, כי אני משלם. אני לא יודע, צריך אם זה בית ספר הוא ציבורי, נכון?
הוא ציבורי, כן.
הוא ציבורי, אז אתה לא משלם.
אז טוב, זה ביני לבין אשתי, אנחנו לא תומכים באותה, אנחנו לא דוגלים באותה דרך.
לא, אז אני אומר, אותי מאוד מאוד הפתיע, אנחנו משלמים, אנחנו שולחים לבית ספר היהודי, ומאוד הפתיע אותי שמעבר לסכום, שאני מניח שהוא סביר, עוד הייתי צריך לתרום, ואז כולם אמרו לי, כן, זה סטנדרטי, התרומות האלה. לא ידעתי, לא ציפיתי, בוא נגיד
כן,
ככה.
כן, כן.
אז גם בבית ספר שהתקציב שלו 80 מיליון דולר לשנה, זה...
כן, גם מתגעים בזה שמתרימים הכי הרבה, ואתה יודע, זה גם מתחרים.
אז כמה מתרימים בשנה?
לא יודע, מתרימים די הרבה. אני חושב שהם מנסים לעשות לך רגשי אשם, אם אתה לא תורם בין 200 ל-500 או משהו כזה.
טוב, זה דידקטבל, אני חושב, לא?
יש מצב שזה דידקטבל, כן.
כן, חצי מזה דידקטבל. כן.
האמת שלא לא חקרתי את זה לעומק מספיק בשביל לגבש דעה אם יש, לאיך בדיוק התרומות האלה הולכות ומה זה הולך. זה פשוט, התגובה הראשונית היא מאוד, רגע, מה פתאום? שילמתי על זה כבר בא.
אז בית ספר של 80 מיליון דולר לשנה. זה נשמע לי קצת אחר מטורף. אז בית ספר של 80 מיליון דולר לשנה, אתה מרוצה ממה שהוא נותן לך? לך, לילדים?
תראה, אני מרוצה, אבל כמובן, תמיד צריך להיות, תמיד אתה שואף ליותר.
אוקיי. אז ממה אתה מרוצה ומה לא?
אני מרוצה מאיך שמלמדים את הילדים להיות, מתחשבים יותר אחד בשני, להיות...
sharing is caring וכל הקשקוש הזה?
לא, לא רק sharing, גם יותר להיות פתוח לדיברסיטי ופתוח לזה שאני לכבד את האחר.
בחיית אבוקי, איזה דיברסיטי יש לך בפאלו אלטו?
או, הכל, יש הכל, יש כל הקשת.
איזה קשת?
יש אפילו, יש אסיאתים, יש אמריקאים.
אוקיי,
יש...
כיסית את המנעד, אני חושב, לא?
אבל זה הרבה. יש אירופאים, גרמנים.
הגרמנים ופינים ושוויצרים, הדייברסיטי הוא מטורף.
כן, אבל יש ככה גם.
כן, יש בריטים.
יש וייטנאמים, כל המנעד. איזה רצית עוד?
אני לא יודע, אבל אתה יודע, רציתי... כמה, בוא נגיד...
שחורים אין הרבה, שחורים אין הרבה, אבל יש קצת.
אוקיי.
אבל יש.
אוקיי. ואיזה דייברסיטי חוגגים שם?
לא, לא חוגגים את הדיברסיטי, אבל זה משהו
שהוא... הם חוגגים זה מילה, אתה יודע, celebrating diversity זה לא,
אוקיי.
לא החגיגה. אוקיי. איזה, אתה יודע, במה זה מתבטא אם ככה? אם כל האוכלוסייה שם היא פחות או יותר מורכבת מ... אתה יודע, אירופאים, אירופאים, כמו שהיו מפעם, ואסיאטים. איזה סוג של דייברסיטי יש? זה למעשה כלום. זה שתי קבוצות. דואפול.
כן, בכל זאת, סין זה מדינה די גדולה. כן,
כן. אוקיי.
גם הודו זה די גדול.
כן. אוקיי, אז מזה אתה מרוצה? שיש שם איזה סוג של הערכה לדייברסיטי?
כן. למשל, היה בחור, ילד שחור בכיתה של, של, של הבת שלי, ואתה יודע, היא, היא לחלוטין לא, לא רואה הבדל, או לא רואה איזה שזה, זאת אומרת, היא רואה שהם שונים, נראים אחרת וכל זה, אבל היא מתייחסת בצורה מאוד מאוד לא מבחינה.
אוקיי. נשמע לי, האמת נשמע לי שגרתי.
כן, אוקיי.
אז מה...
התרגלת.
לא התרגלתי, אתה יודע, גם בארץ, כשהבן שלי הלך לבית ספר, אז היו אתיופי, אבל כנראה בגלל שהיינו בראשון, שם הדייברסיטי באמת אמיתי.
יותר גבוה, כן.
זה לא יותר גרוע.
לא, יותר גבוה, יותר גבוה.
כן, יש, אתה יודע, היו אתיופים, והיו, אתה יודע, כל, היה בכל המנעד. מה שלא היה לנו זה אריתראים, אני חושב. אבל אני לא יודע איפה כן יש, אבל מעבר לזה... היו את כל צבעי הקשת, לכן מזה אני פחות מתרגש, אני אומר, איזה מהדברים אתה רואה פה שאולי נשמעים מוזר לאוזן ישראלית?
זהו, אחד הדברים שאני מוטרד מהם זה הצייטנות יתר.
או, מה זאת אומרת?
צייטנות, איכשהו בחינוך הם מצליחים לייצר עובדים צייטנים. שאתה יכול לראות איך זה אחרי זה ממשיך ומקיים את הכלכלה האמריקאית, שיש לך בתי ספר שמייצרים הרבה מאוד עובדים צייטנים. שיניעו את הדברים קדימה, ויש מיעוטי מעט שהם לא, הם לא הולכים בתלם, והם אלה שאחרי זה הופכים להיות
מנקי רחובות, שעובד עצים בחוטבי מים.
זה מהצד אחד, חלק כאילו נופלים, וחלק עושים את הדברים.
אבל איפה זה מתבטא, הצייטנות? בסך הכל אתה יודע, אמרת שהבת שלך בת 8.
כן.
במה, איזה סוג של צייטנות יכולה להיות פה שלילית?
אז נניח לא לעשות דברים, כמו למשל ללכת לראות משהו. יש שלט, כתוב לא להיכנס, אז לא להיכנס. אז היא לא תיכנס. היא לא רוצה להיכנס.
וזה נראה לך לא טוב?
נראה לי סופר לא טוב.
כי מה?
כי אם יש שלט לא להיכנס, אבל אין שום סיבה אמיתית לא להיכנס.
תגיד לי, מה החדרים האלה אצלנו בעבודה שכתוב עליהם IDF? מה יש בפנים?
לא יודע, לא ניסיתי.
מה אתה אומר?
ניסיתי להיכנס וזה לא נתן לי.
כמעט הצלחתי להוכיח את הנקודה שלי. אבל טוב, אז ניסית.
ניסית? אתה ניסית?
לא.
לא ניסית?
לא. אף פעם לא עניין אותי כל כך. מה יכול להיות בתוך צהל?
אז אני ניסיתי. ניסיתי לראות, ניסיתי להיכנס, לא הצלחתי.
אוקיי.
האמת שניסיתי כמה חדרים כאלה להיכנס. אני מקווה שאין לוגים לכל הדברים האלה.
אוקיי, יש.
אוקיי.
ועכשיו רציתי להגיד לך גם על בנידון. תביא את הטאג שלך, הטאג עובד.
תשאיר את הטאג בסקיוריטי, בדרך החוצה.
תיכנס עם קומטה למרק, כנס בשמאל ימין. אוקיי, איזה עוד דברים שונים לטובה, לרעה בבית ספר?
זהו, אני מופתע שבפאלו אלטו, באמצע סיליקון ואלי, לא עושים שום דבר מאוד מאוד טכנולוגי בבתי ספר. אין שום חינוך לטכנולוגיה, תכנות,
אתה לא מצפה שזה בגלל הסביבה, זה כבר יגיע באוסמוזה?
זה מגיע באוסמוזה, אבל הייתי מצפה שיהיה משהו קצת יותר מפורש, שיעשו משהו.
אז מה אתה עושה בנידון?
זהו, אני מנסה לחשוף את הבת שלי לטכנולוגיה.
כמו?
יש כל מיני אפליקציות לאייפד שמלמדות לתכנת. עכשיו, הן לא מלמדות לתכנת כמו שאנחנו למדנו, עם בייסיק או משהו כזה. הן מלמדות לתכנת על ידי זה שאתה מזיז כל מיני צורות והן משבץ אותן, אבל הן יכולות להתחבר בצורה מסוימת.
אז אני חייב לשאול אותך, אני, כן. ולדעתי אני...
אבל זה מאפשר לחקור את כל הדברים הבסיסיים, זה טורינג קומפליט, אתה יכול לעשות עם זה לולאות, אתה יכול לעשות עם זה תנאים, אתה יכול לעשות עם זה הוראות ביצוע, כאילו יש הכל.
אוקיי, עכשיו, מה תחושתך לגבי, כלפי התוכניתנים החדשים? אלה שלא ידעו, לא ידעו דוס בוא נגיד, לא, אתה יודע, למדו ישר... איך זה נקרא, visual basic, או אחד מהשטויות האלה.
אני חושב שהם הרוויחו, לא?
באמת, אתה חושב?
אני חושב שהם פחות מחושלים אולי, אבל הם הרוויחו. הם קיצרו את הדרך.
באמת, אני באמת, אני טבוע באיזה, באיזה, זה לא בוז, אבל זה סוג של ספקנות ביכולת שלהם להתמודד עם בעיות.
כן? אתה, כן. אתה חושב שזה כך?
כן. לגמרי, אני חושב שחסר איזה משהו מאוד מאוד בסיסי בהבנה ש... אתה יודע, יש באמת מגבלות של זיכרון, ויש באמת מגבלות אחרות, ויש יש רק קו טלפון אחד בבית, וכדי לחייג אתה עושה ATH וכולו, ואתה יודע, ממש לעבוד עם מודם, כל הדברים האלה נראה לי חסרים ברמה הכי בסיסית היום.
כן, זה
אנשים לא מבינים איך עובד TCP, לא מבינים את הדברים.
כן. מצד שני, יש עוד, אתה יודע, כל הטכנולוגיה צמחו, כל הסטאק צמח כל כך למעלה גם.
בסדר, אבל בסופו של דבר אתה לפעמים צריך לחפור למטה.
כן, נכון. אין רמה. נכון, נכון. אז שם צריך אנשים אחרים.
כן, אנשים עם מבט מת בעיניים.
כן, מבט מת בעיניים.
כן, שראו הכל. יפה. אז דיברנו על הבית ספר של הבת שלך. אתה רוצה לדבר על הבית ספר של הבן שלך, של יונתן?
כן, אז יונתן יושב, יונתן נמצא בחינוך מיוחד.
אוקיי.
ואני חייב להגיד שגם פה היו, השנה יש לו, הוא ממש מסודר טוב, יש לו מורה מצוינת, ואנחנו מאוד מרוצים.
איזה בית ספר זה?
זה בית ספר רגיל, אחד בית הספר בפאלו אלטו. אני חושב שהם, או שהם עושים רוטציה כל כמה שנים, אבל יש שם כיתה מיוחדת.
אוקיי.
ויש להם כיתה מיוחדת, ושם הוא לומד.
זו הייתה אחת הסיבות שבחרתם בפאלו אלטו?
כן, זו הסיבה שנחתנו בפאלו אלטו. רצינו שיהיה לנו, שהנושא הזה יהיה, זה נושא שיש לו ביקוש קשיח, בוא נגיד, מבחינתנו. זהו, אז שם זה, היו שנים שהיו מורות פחות מוצלחות.
מה יחס המורים לתלמידים בכיתה?
שם יש, אני חושב, זה לא, לא כולם מורים, אבל הם סגל. אז יש שם...
סייעות כאילו?
סייעים, כן, סייעות. אני חושב אחד לארבע אולי, אחד לארבע.
עכשיו, בכיתה של החינוך מיוחד כולם, איזה סוגים של לקויות למידה יש שם? או...
זה מדובר בכיתה שלהם, זה כיתה של ליקויים שקשורים לאוטיזם.
אוקיי.
אבל יש שם גם מנעד גילאים וגם...
זה אותם, זה כיתה אחת שמקיפה את כל הגילאים שלו?
כן, כן, מרכזים את כל הילדים מפאלו אלטו, אני חושב, לבית ספר הזה. אלה שלא שולחים לבית ספר פרטי.
אוקיי. ומורה אחד לארבע או מורה וסייעת לארבע? איך זה הולך?
זה יש מורה אחת שבעצם מובילה את הכיתה ועוד סייעים למיניהם.
רגע, אתם פה ארבע שנים והוא בן עשר, אז בארץ חווית את מערכת החינוך או שלא חווית?
כן, חווינו את מערכת החינוך שם בגנים, וההבדל זה שמערכת החינוך בארץ היא מספקת כיסוי יותר רחב לשעות היום.
מאיזה בחינה?
קודם כל זה שישה ימים בשבוע, ולא חמישה. הבית ספר היה מתחיל ברבע לשמונה בבוקר.
ופה?
ונגמר ברבע לחמש. פה הוא מתחיל באזור 8:30 ונגמר ב-2:30.
אה, זה בסה.
זה בסה. עכשיו, יום רביעי הוא גם נגמר ב-1:30.
אוקיי.
ויש כאן הרבה יותר חופשות.
נכון.
יש כאן איזה, לא יודע, יש כאן איזה 4 חודשים חופשה בשנה, אני חושב.
יש הרבה יותר ממה שציפיתי.
כאילו, 4, לא חודשים של חופשה, כאילו, כל הפגרה זה אזור 4 חודשים, אני חושב, או 3.
כן.
אז גם החופש הגדול יותר גדול, וגם החופשים בין לבין, ויש עוד כל מיני חופשים שאתה לא יודע להסביר אותם.
כן. אחד בונוסים היחידים שאני חושב שיש בבית ספר, לי ולתמי היה ויכוח על הבית ספר היהודי, ואחד הבונוסים הגדולים הוא שימי החופשה, שהם אותו מספר בגדול, בין בתי ספר יהודי ולא יהודי, שימי החופשה מחולקים אחרת. לכן כשהילדים הם בחופש, לא כל העולם בחופש.
אה, זה מעולה.
כן, ואז אתה יכול ללכת לכל מיני, לא כל הפארקים מפוצצים והכל, למרות שעד עכשיו לא שמתי לב לדברים האלה. אם אתה שואל אותי מה לא מוצא חן בעיניי, זה שיונתן התחיל פתאום לברך מיני מזונות והמוציא.
כן.
רוני, זה לא מעניין אותה. אבל יונתן התחיל פתאום, יונתן, אני אומר כזה, אריאל, יונתן זה הבן הגדול שלי. אריאל התחיל להגיד כל מיני ברכות ו... קצת מוציא אותי מהכלים, אני חייב להגיד.
הוא לא בא אליך להניח תפילין אולי?
לא, זה לא צריך להגזים. אני שמעתי מחברים שלמדו שם שהתחילו לשאול, שואלים שאלות שקשורות לדת בשלבים קצת יותר מאוחרים, כשיש הבנה, אתה יודע, למה לא אוכלים בבית כשר, שזה, אני חושב שזה יחולו כל הקיצים באותה זמן.
לא, האמת שאתה, יש לך ניסיון עם ילדים גדולים, אתה עברת כבר את השלב הזה.
יש לי ניסיון עם מערכת החינוך בארץ, ניסיון שהוא לא טוב, החל מהרמה האישית שלי, שאני לא הסתדרתי בבית ספר היסודי בצורה קיצונית, וקלה בתיכון שהרגשתי פשוט שזה בזבוז זמן, דרך האוניברסיטה, שגם שם הרגשתי שזה בזבוז זמן, והאמת לא השלמתי, לקח לי, אני חושב, איזה 10 שנים לסיים איזשהו תואר, התחלתי 4 פעמים. מתוך זה, יש לי איזו תחושה של בוז עצום למערכת, לא יודע. וגם כשאני ראיתי את הילדים הגדולים במערכת החינוך, ככלל, נכון שהיו יוצאים מן הכלל, אבל ככלל, המורים שלימדו אותם, כולם היו ברמה נמוכה מאוד. מורה לאנגלית של הבן שלי, שהייתה מורה אחרי זה של הבת שלי, הכישורים היחידים שלה מעבר לזה שהיא, אתה יודע, בוגרת סמינר לוינסקי, או איזשהו סוג של סמינר, הייתה שהייתה בשליחות עם בעלה, בארצות הברית, 3 שנים. זה היה הכישורים שלה להיות מורה לאנגלית, וכשהיא בדקה את הבחינות, היא הייתה עושה שגיאות כשהייתה מתקנת. או מורים למחשבים, אתה יודע, וזה מציק לי בצורה יוצאת דופן, מורים למחשבים שלא מבינים את התוכן. כשחיפשתי על משהו על המורה של הבן שלי, כשהוא הגיש איזה עבודה, והיא פשוט פסלה איזה משהו, גיליתי את עבודת הסיום שלה בסמינר, שהיא העבירה הרצאה איך עושים לולאות. אתה יודע, זה פשוט הרתיח אותי. עכשיו יש להם מורה מאוד נחמד, שהבן שלי צריך לבנות איזה אתר, אז זה כבר עשה הוסטינג, ובמקום לעשות את זה ב-ASP.NET, הוא עושה את זה ב-PHP, כי הוא ביקש, ואמרו לו כן, אז זה כן עובד. אז פה ושם יש איזה מורים שיש להם טיפה של שכל, אבל ההחזבה של מערכת החינוך בארץ הייתה טוטלית. מההתחלה ועד הסוף לא ראיתי שום דבר יוצא דופן. אתה יודע, אני לא מדבר על כיתות מיוחדות, כיתות מופת, כיתות מכוננים, שזה כאילו תמיד היהלום שבזבל. אבל מעבר לזה, כאילו, באופן ממוצע, אני חושב, לוקחים שכבה שלמה של 100 ילדים, משקיעים ב-20 מהם, שאני לא אומר שזה רע, שזה רע, אבל 80 אחרים פשוט מקבלים את הבררה שבבררה.
כן, האמת שאני חייב להגיד שהיה לי מזל, מזל גדול. ההורים שלי שלחו אותי לבית ספר של הקיבוצים. זה היה בית ספר על שפת הכנרת, בית ספר של הקיבוצים. זה היה בצורה של בית ספר פרטי בעצם.
אוקיי.
Okay. כי הבית ספר זה היה של הקיבוצים, וכדי להיכנס לשם היית צריך לשלם יפה.
אז הם עשו את זה כדי להרחיק אותך מההשפעה הרעה של החברים שגונבים מהמכולת?
לא, האמת שאז כבר הפכתי להיות ילד קצת יותר טוב. הם רצו לתת לי אפשרויות, ושם הייתה מגמה שהיא מגמה טכנולוגית, ויכול להיות שזה היה 20 שקיבלו יותר, כי אתה יודע, היה שם מעבדות אלקטרוניקה ורובוטיקה ומחשבים ודברים כאלה שמשחקים, כאילו הרבה משחקים שאהבתי, והמורים שם היו מאוד טובים. ביליתי המון בבית ספר, פשוט בגלל שהיה לי כיף לשחק. ואתה יודע, זה בית ספר כזה שאתה, זה היה מאוד מאוד פתוח, אז לא הכריחו אותך לעשות שום דבר. הייתי הולך לים, לכנרת.
לים.
אני זוכר את היום הראשון בשיעור ספורט הראשון בכנרת.
אוקיי.
עכשיו, הקיבוצניקים, כאילו, כולם שם היו, זה היה כבר תיכון, כולם היו כאלה גדולים, חזקים, כאלה חיות.
מסוכסים.
כן, כבר מוכנים לסיירת שלהם. וזה, ואני לא ראיתי שום סיבה ללכת לסיירת. זה נראה לי... לא ידעתי
בכל מה שירתת?
שירתתי בממרם, ומטעם, בחיל האוויר.
בחיל האוויר, איפה? ממדס?
כן, מה שהיה ממדס פעם. היום אני חושב זה אופק?
כן, היום זה אופק. יחדו את 180, שזה היחידה שאני שירתתי בה. עם ממדס, ועכשיו okay. הם בצורה יותר ממוקדת בזבזים לאנשים את הזמן.
אוקיי.
זה היה... איך אתה מתייחס לשירות שלך?
זהו, אז הסיפור של... רק הסיפור הזה, זה סיפור נחמד, שזה היה שיעור שחייה בכנרת, שיעור ספורט, שיעור שחייה בכנרת, והמורה לספורט אומר, אוקיי, כולם שוחים לרפסודה. אז אני רציתי להיות כמו כולם, הייתי חדש, רציתי לעשות כמו כולם, אז אני שוחה לרפסודה, שוחה, ואני רואה שהרפסודה לא באמת מתקרבת אליי בקצב שהוא... אני מנסה לגעת ברצפה, אני רואה שזה מאוד עמוק, ואני מחשב את הדרך, ואני אומר, או רגע, עברתי את הנקודה שבה אני יכול לחזור, כאילו, לא ידעתי איך אני יכול לסחוט את זה חזרה. זה היה מאוד מאוד מלחיץ. בסוף הגעתי חזרה, כי אני פה היום, אבל זה היה מאוד מלחיץ. לא ניסיתי יותר לסחוט לרב סודאי. אולי אני צריך לחזור לשם יום אחד בביקור בארץ, לסחוט לרב סודה, לסגור מעגל. אני חושב שהיום אני מסוגל.
הבנתי. איך אתה מסכם את השירות הצבאי שלך? בתור ממרמניק. אני, גם על זה יש לי טענות.
יצא לי לעשות דברים מעניינים.
באמת?
כן, דברים מעניינים. כן.
לי לא יצא לעשות שום דבר מעניין.
דברים מעניינים.
אני אגיד לך מה כן יצא
לי. אפילו מועילים אני חושב.
באמת?
כן, כן.
אני לא יצא לי כלום. אני בזבזתי את זמני שם, אבל למדתי קצת ביזנס. אני וגבי, שהיה איתך בקורס תכנות, ועוד חבר בשם אלי, התחלנו לעשות כל מיני דברים משלנו. אני ואלי עשינו איזו חברה קטנה שעשתה משחקי פירמידה, וכל מיני דברים כאלה. הכסף הראשון שלי, כסף הרציני הראשון למחשבים עשיתי אז. אבל ככלל זה היה פשוט בזבוז זמן. אתה יודע, אני חושב שחמש שנים מהחיים בזבזתי שם לרפרש מסכים של MVS 360.
ולמדת משהו? הרגשת שאתה לומד?
לא הרגשתי שאני לומד. הרגשתי שאני חייב לצאת לקורס קצינים כדי להפסיק עם השמירות. זה מה שהרגשתי. למדתי איזה כניסה נסתרת לצריפין, ששם אתה לא חייב להיכנס עם מדים. למדתי, אני אגיד לך מה, אני חתמתי לתוכנית אופק. אתה זוכר שהיה כזה דבר?
מה זה
אתה חותם 10 שנים?
10 שנים?
אתה חותם 10 שנים, הצבא שולח אותך ללימודים, אתה יוצא לקורס קצינים, זה גם כלול בזה, ואתה מקבל חצי אוטו. אני כל הזמן מספר את זה, אני מתחיל לצחוק, אתה מקבל, או שליש אוטו, חצי אוטו, אני חושב שליש אוטו עד בתור סגן, כשאתה מגיע לרב סרן, אתה מקבל חצי אוטו, וזה היה מסעת נפשי.
כן.
זה נשמע מגוחך, אבל זה היה מסעת נפשי. אז זהו, אז אני חושב שזה היה בזבוז זמן.
כן, טוב, אני חושב ש... אז אולי זה ההבדל, אולי זה ההבדל, למה אנשים העדיפו את ממדס?
לא, לא, לא רציתי את ממדס. ממש לא.
דברים מעניינים, אני יודע, טילים, רדארים.
כן, זה משהו שאי אפשר היה להוציא את זה חוץ לחברה חיצונית, ושאתה עושה את עבודה יותר טוב.
כנראה שכן, כנראה שכן.
עזור אותך.
כנראה שכן, כנראה שהיה אפשר לעשות את זה, אבל לא עשו את זה, אז היה לנו את ההזדמנות להיחשף לדברים שבחברה חיצונית אף אחד לא נותן לנו לעשות דברים כאלה, זה חסר אחריות.
לגמרי.
לתת לחיילים שלא יודעים שום דבר, או שיודעים מעט, לטפל בכאלה דברים מסוכנים.
וכל שנה יש גם זוכה פרס היחידה. אתה יודע, לוקחים איזה חבורה של ליצנים, ונותנים לאחד מהם שעשה הכי פחות נזק.
אתה חושב פלמחים, כן. אתה רוצה לנסות טיל כמו הטיל חץ. יכול להגיע לשבע מח.
נו, אתה מספר דברים שמותר לספר?
אולי לא שבע מח. לא זוכר.
נניח שהוא היה מגיע.
נניח שבע מח.
נניח שהוא היה מגיע לאיזה מספר. שבע.
נגיד שש, כן, סימבולי.
כן.
ויש לך ליד קור גרעיני. סורק, קור מחקר.
מחקר. נניח.
כתוב מחקר, זה מה שכתוב על השלט. ויש ליד, לא יודע, תחנת כוח של אשקלון.
אוקיי.
ויש לך רצועה של 100,000 איש, של ראשון ויבנה ו...
רגע, למעשה... אז כאילו... בסדר, אני לא חשבתי על זה עד עכשיו, אבל זה פשוט הולך ונהיה יותר ויותר גרוע, מה שאתה מספר.
זהו, זה נכון, זו אותה בעיה נסתה יותר גרועה, כי השכונות גדלו שם באזור.
כן, לא, אני אומר, אבל באופן כללי, כל דבר שאתה מוסיף, אני לא סומך, אני באופן כללי לא סומך על אף אחד, אבל זה נשמע פשוט הרבה יותר גרוע עכשיו.
אז זהו, אני הייתי הקצין הראשון שהייתי צריך, הקצין שם שהייתי צריך לעשות את המערכת בטיחות.
אוקיי.
לדבר הזה.
אוקיי.
תחשוב איזה חוסר אחריות זה, לקחת מישהו שיהיה לו כמה שנים ניסיון בפיתוח, ולתת לו לפתח מערכת כזאת.
אתה יודע, ואם יש בג, אז אתה אומר, נתקן את זה איטרטיבית.
לא, האמת שהיינו מאוד מלא מוטיבציה, ועם המון זה לעשות את הדבר הנכון, ואולי אפילו עשינו עבודה טובה. אבל לא היו לנו את הקוליפיקיישנס.
תגידי, מה ההרצאה האחרונה הכי מעניין ששמעת בטד, על מה היא הייתה? או לא אחרונה, הכי מעניין ששמעת.
הכי מעניינת?
כן.
לא יודע, אני די ג'אנקי של הדברים האלה.
לא, אבל תן לי איזה משהו.
יש את ההרצאה של קן רובינסון שכולם ראו לגבי חינוך.
אני לא ראיתי.
אתה חייב לראות.
תספר לי.
אוקיי.
תספר לי ואני לא אראה.
אוקיי, לא, אז אני לא אעשה ספוילר, אז זה הרצאה ששווה לראות.
אנחנו פה לא בשביל שתיתן פקים ונשלח, ניתן לאנשים שורי בית. תספר על מה ההרצאה.
ההרצאה הזאת גם כן נוגעת בחינוך, מה שקצת דיברת על זה קודם, ש... עכשיו, מערכת החינוך הנוכחית היא, מערכת היא המודל התעשייתי.
אוקיי.
אפילו את הצלצול הזה, זה כמו החלפת משמרת, תחשוב על זה. אתה לוקח את כל האנשים, חלק אותם לבצ'ים, שם אותם בכיתות, יש איזשהו מורה, המורה הוא בעצם עושה ברודקאסט של החומר לכל התלמידים.
אוקיי.
וזה מערכת של החלוטין מיותרת בעידן שבו כל ילד יכול להגיע לכל האינפורמציה הזאת בעצמו.
אבל מישהו צריך ללמד אותו לקרוא קודם, לא?
אז זהו, אז יש קצת בסיסים שצריך לעשות את זה, אבל גם כן, למשל, הבת שלי למדה לקרוא ולכתוב עוד לפני הבית ספר מאפליקציות, למדה בעצמה. זה לא, אני הייתי רוצה להגיד שאנחנו היינו הורים מדהימים, ואנחנו לימדנו איתה וישבנו איתה וכל זה, אבל בפועל שמנו לפניה את האפליקציות הזה. היינו שם בסביבה, תמכנו פה ושם, ענינו על שאלות, אבל היא עשתה את הרוב בעצמה.
הבנתי. אז איזה סוג של אפליקציות היית ממליץ?
לא, אבל השאלה מה התפקיד האמיתי של הבית ספר.
אוקיי, תחזור לזה.
אז הדברים החשובים זה ללמד את הילדים ביטחון עצמי, ללמד את הילדים critical thinking.
ואתה חושב שעושים את זה?
לא, ברור שלא. אין זמן, צריך ללמד אותם את החומר. את החומר שמכונות יכולות ללמד את הילדים. המורים מלמדים, ואת אותו החומר שרק בני אדם יכולים ללמד. לפחות עדיין. אף אחד לא מלמד. אז כאילו ללמד את הילדים להעיז, ללמד את הילדים לעזור להם להיות יותר יצירתיים. זה
אז בבית אתה מיישם משהו מהדברים האלה?
אני מנסה, כן. מנסה.
כן? כן? תן דוגמה.
למשל, אחד הדברים שיש עם הבת שלי זה את ההרגל לעשות דברים קשים. ואנחנו פשוט קוראים לזה דברים שהם קשים. דברים קשים יכולים להיות קשים בכל מיני מימדים. יכולים להיות קשים פיזי, נגיד לצאת לריצה.
אוקיי.
יכולים להיות קשים כמו נגיד לעשות שיעורי בית בעברית, כי עברית זה קשה לה מאוד, לעומת אנגלית שזה קל לה. זה יכול להיות נגיד ללמוד הקלדה עיוורת, אז צריך להתאמן, זה קשה.
היא עושה את זה בעצמה,
היא מקלידה כבר די מהר.
אוקיי.
אבל אתה יודע, צריך להתאמן, צריך לשבת, זה לא, זה סוג הדברים שהוא לא, אתה לא מקבל, בייחוד הדור הזה שהם לוחצים על כפתור.
אבל מה מתוך החלק שלך ומה הגיע עצמאית ממנה?
אז החלק שלי זה שחשוב לי...
להקשות עליה עוד יותר. נניח, בקלדה עיוורת אני חותך לה את האצבעות.
חשוב לי לתת לה את ההזדמנויות לאתגר את עצמה.
הבנתי.
כי, אבל לא, באמת, האמת שאני אומר את זה בטון כזה, אבל אני חושב שזה באמת נכון, כי הדור הזה רגילים שהם לוחצים על כפתור ומקבלים הכל.
אוקיי. למה שלא תחסום את ויקיפדיה, נניח?
לא, ויקיפדיה זה סבבה.
אוקיי.
אין לי בעיה שתחקור ותקרא. אבל היא לומדת מיוטיוב.
נכון, אני לא מבין את יוטיוב. אני לא מבין, הגדולים אצלי מסתכלים בטוויץ' ומסתכלים ביוטיוב, באנשים אחרים משחקים משחקים. ואני לא מצליח להבין את זה.
אתה לא מסתכל על אנשים אחרים עושים סקס?
לא, אני חושב שהגעתי, שסיימתי את המשחק הזה כבר סיימתי. וזה בטח לא ביוטיוב. אבל, טוב, בנקודה זו אני חושב שאנחנו כבר מדברים 45 דקות.
אבל.
כן. אז זהו, תגיד, יש איזה משהו אחרון שהיית רוצה לסיים איתו?
אתה מלחיץ אותי עכשיו.
לא, אתה לא, אתה יודע, מקסימום אני אמחוק את השקט. אבל אני לא רוצה לערוך את זה.
אני חושב שהסיליקון ואלי, שזה קהל מאזיננו.
שלושתכם.
אולי, שלושתנו.
כן.
אני חושב שיש איזשהו יתרון בזה שאנחנו חיים פה, מבחינת זה שאנחנו רואים אנשים שעושים כל מיני דברים ש... נגיד במונחים של הארץ, הם נראים סופר קיצוניים.
כמו מה?
כל מיני, יש כאלה שהולכים ומתחילים לעשות כל מיני מרוצים של כל מיני מרתון או אופניים, או ויש אנשים שהולכים וסוחים לאלקטרז, או כל מיני דברים מהסגנון הזה. זה בדברים הפיזיים. ויש אנשים שעושים דברים דומים גם בדברים שהם קישורים אחרים, כמו יש אתה, נגיד דברים, אנשים שאנחנו נתקלים בעבודה שהם, יש להם יכולות טכניות ועומק מאוד 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 מרשים. אז אני חושב שיש כאן איזושהי מין לגיטימציה להעיז לעשות דברים שבלי לדפוק חשבון למה יגידו.
אוקיי.
אני לא יודע אם זה, אם זה מקומי כאן, או שזה יותר, או שזה באופן כללי לארצות הברית.
כאילו, אז מה, אתה מריע לזה?
לא, אני חושב, אני
מה אתה עושה פה שלא היית עושה בארץ?
אני יותר ממוקד ב, נגיד, לעבוד על עצמי ולשפר דברים.
מה הדבר האחרון ששיפרת?
נגיד דחיינות.
שיפרת את הדחיינות שלך?
דחיינות. אני חושב שקצת, כן. אז עכשיו, השיטה הזה,
אתה יותר טוב בלדחיין?
אני דחיין עכשיו מקצועי.
אתה דוחה.
אני חושב שמחר אני אעשה את זה, אבל כן. אז למשל, ללכת לקרוא, ללמוד לעומק מה זה דחיינות, ואחרי זה
ליישם. אתה מתכנן לעשות את זה? עוד השבוע.
עוד השבוע, כן. אז, ואחרי זה וליישם. או ללמוד, ללמוד לבשל, או ללמוד יותר על תזונה, או ללמוד על, אתה יודע, ללמוד על דברים ולהתרחב.
הבנתי. כן. אני חושב שאתה צודק. אבל באמת זה מעניין אותם. היה לי לעונג. ושבוע הבא אנחנו נהיה פה עם אפי. אז סלמת.
סלמת. Thank you.